אנחנו בעמוד 25, והשיעור הקודם, אנחנו בהקדמת הרמב״ם לפירוש המשנה. הנה, יש פה חוברות. בשיעור הקודם ראינו שהרמב״ם התחיל לזכור את מטרות כתיבת התלמוד. הוא אמר שזה בא לבאר את דברי המשנה, בא להוציא פסקים מדברי המשנה, להוסיף חידושים שחסרים במשנה, וגם לעשות דרשות. לגבי הדרשות, הוא אמר שעניינם הוא בעצם לגלות עניינים אלוקיים, שלפעמים אנחנו רואים בדרשות האלה דברים שנגד המושכל, וזה נועד לעורר את הבנת הלומדים, וגם להסתיר את המידע הזה מענייני הכסילים. הוא סיפר על חכם אחד שהוא עשה עסקה עם חכמים אחרים שילמדו אותו איזה עניין, והוא ילמד אותם עניין אחר, מעשה בראשית, מעשה ברכבה, והם לימדו אותו והוא לא היה מוכן ללמד אותם. למה? כי הוא הבין שהם לא ראויים. זה יסוד שמעמיד הרמב״ם, שהתעניינים האלוקים צריך להיות ראוי לפני שאתה מתחיל לעסוק בהם, וגם אחרי שאתה ראוי, זה לא אוטומט, אתה צריך להתפלל שהקדוש ברוך הוא יסכים שתקבל.
מי?
זה כתוב בגמרא, במשנה, במגילה.
זה מדרש, זה כאילו, אבל אמר בדיבורו, הגמרא אומרת שם בדיבורו, ראוי ש...
חגיגה.
חילול השם, או שלא ללמד.
טוב, כנראה שהם היו גם חכמים, אז הם הבינו שהם לא ראויים לעשות. אז לא חילול השם, זה היה הדבר הנכון. להתחנן שיכונה הוא דעת ויעזרהו ויגלה לו סודות הכמוסים בכתבי הקודש. כמו שמצאנו את דוד השלום עשה כן, והוא אומרו גל עיניי והביטה, דוד המלך עם כל גדולתו וחוכמתו וידיעתו, זה לא אוטומטית שאתה יודע את סתרי תורה, אתה צריך שקדוש ברוך הוא יגלה את עיניך, ותוכל להביט נפלאות מתורתך. וכשיגלה השם לאדם הם, מה שיגלה יסתירם, כמו שאמרנו, אי אפשר להגיד את זה לכל אחד, ואם ירמוז במשהו מהם, הרי רק למי ששלמה דעתו ונודע יושרו, כמו שביארו ובהורו במעשיות רבות בתלמוד. ולכן, אין ראוי לאדם השלם לפרסם מה שיודע מהסודות. בכלל, זה דבר טוב, שאדם לא יעסוק בלפרסם את מעלתו. אלא למישהו גדול ממנו או כמו, אם כבר הוא מגלה, לאדם שהוא ראוי, לפי שאם יצאים הוא לפני כסיל, אם לא יגנהו בפניו, מדי לא יתאב בעיניו. תספר איזה עומק לאדם טיפה שלא ראוי לקבל את זה. לא רק שלא יהיה תועלת, הוא יצחק עליך. אז מה עשית? הכשלת אותו. וכך אמר החכם, באוזני כסיל אל תדבר, כי יבוז לשכל מלך. ועוד שהלימוד לרבים לא ייתכן, אלא בדרך חידה ומשל, כדי לכלול הנשים והנערים והקטנים. זאת אומרת, אתה רוצה לעשות את זה באופן שתוכל לספר את הסיפור לכל אדם, אבל הוא יקבל פה איזו הבנה פשטית, וכשהוא יתפתח שכלו, אז הוא יבין את עומק הדבר. לכן זה מגולם במילים מסתירות. כדי שתגיע דעתם לשלמות, ידעו עניין אותו המשלים. אלא זה רמז שלמה באומרו להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם. ומשום כך דיברו חכמים עליהם שלום בעניינים האלוקיים ברמז. לכן חוזר על המסר. ראוי לאדם שאם נזדמן לו מדבריהם דבר שהוא נגד המושכל, לפי דעתו. טוב, עכשיו אתה, עד פה אנחנו הנחנו שאנחנו חכמים, רק מתלבטים למי לספר ולמי לא את גדלות חוכמתנו וידיעותינו. בסדר? מה קורה שאנחנו נתקלים באיזה לימוד, ואנחנו אלה שמרגישים שזה קצת לא כל כך הגיוני, מה שכתוב פה בגמרא, אז כגודל שכלנו, יש לנו ביקורת על מה שכתוב. מהרמב״ם, נזדמן לו מדבריהם, דבר שהוא נגד המושכל לפי דעתו, שלא ייחס החיסרון לאותם הדברים, אלא ייחס החיסרון לשכלו, וכשיראה משל ממשליהם שפשוטו רחוק מאוד מבינתו, אז מה הוא צריך לעשות? שתי אפשרויות, אפשרות אחת, אפשרות שנייה להגיד מה יהיה עליי, מה יהיה עליי, תוריד את הראש, תבין שאתה בבעיה, אתה בבעיה, לא הגמרא בבעיה.
אתה לא בבעיה, אתה בעלייה, אתה
במדרגות
שעולה.
בסדר? כרגע אתה לא בלמעלה.
במדרגות, עולה.
נכון, המדרגות הן אינסופיות, אפשר להסתכל על זה ככה, אבל בחלופה של איפה הבעיה צריך להיות ברור שהבעיה אצלך, החיסרון הוא נמצא אצלך. הוא לא נמצא במקום אחר, זו ההסתכלות הנכונה.
זה אחד קורא בבעיה, קשה לשמוע את המילים שלו.
נכון. הוא לא להצטער מאוד לכך שלא הבין העניין, שנעשה אצלו כל הדברים האמיתיים בתכלית הריחוק. לפי ששכלי בני אדם נבדלים כהבדלי המזגים. כמו שמזג אדם זה טוב וקרוב לממוצע יותר מזג אחר, כך יש שכל אדם זה נכון ושלם משכל אחרת. האופי של אדם יותר בולט כלפי חוץ, רואים, אחד שמח, אחד פחות, אחד נדיב, אחד פחות, אחד כועס, אחד פחות. בסדר, זה ניכר כלפי חוץ. גם השכל, למרות שלא ניכר כלפי חוץ, אנשים שונים ממנו, אחד מהשני מאוד. יש אנשים שקשירים להבנה ויש אנשים שלא קשירים להבנה. ככה יש שכל האדם זה נכון ושלם משכל האדם אחר, ואין ספק שאין כל, שאין שכל מי שידע עניין נשגב, כשכל מי שלא ידע אותו עניין, לפי שזה שכל בפועל, וזה שכל בכוח. כלומר, גם אנשים שהגיעו למדרגה שמסוגלים להבין משהו, אם הם לא עסקו בו, הם גם נחותים מאדם שעסק בו, לראות שהחוכמה בכוח שלהם היא אותו דבר. לעצם הידיעה היא נותנת גדלות, היא נותנת מדרגה לבן אדם. את השכל, הקדוש ברוך הוא נותן לו, את העמל הוא צריך לעשות, אם הוא לא עשה אותו, הוא נשאר חסר. גם בשכל הוא כאילו חסר, כי זה שכל בכוח, למעט שכל בפועל, שהוא הלך ועמל והבין. לפיכך יש דברים שאצל אנשים מסוימים נכונים רואים בתכלית, ואצל אחר הם בגדר הנמנעות, כפי ערך מעלתם בחוכמה. מעין עושה לך בזה משל פשוט. נניח שאמרנו לאדם מלומד בחוכמת הרפואה והחשבון והמוזיקה, בקי בחוכמת הטבע, זך הרעיון, בעל הבנה, בסדר, אדם ממש נפלא, אלא מה? אין לו שום ידיעה בחוכמת ההנדסה וחוכמת התכונה. תכונה זה הידיעת הכוכבים, אסטרונומיה. יגידו לו, מה דעתך על אדם הטוען כי גוף השמש הזה שאנחנו רואים אותו עגול קטן, שזהו גוף כדורי, גודל אותו הכדור כגודל כדור הארץ, 166 פעמים ושלוש מיניות. יש גרסאות אחרות שכתוב 109, סליחה, 100. האמיתי זה 109. 109 השמש גדולה מכדור הארץ. בכל אופן, היית אומר לבן אדם שזה פי 100 השמש כדור הארץ. עכשיו אתה עומד פה, הוא לא מבין בגיאומטריה ולא מבין באסטרונומיה. הוא אומר לעצמו, תגיד לי, מאיפה אתה? אתה נמצא פה, אתה נראה לך שאתה יודע מה גודל של השמש? אתה חי בסרט אתה. בסדר? כך הוא יגיד, או בלשונו של הרמב״ם, שכדור הארץ שבו שיערנו, כדור שהיקפו 24 אלף מיל, אגב זה מדויק, 24,900. ונמצא לפי זה שכבר הגיע לידיעת כמה מילים לשבור את כדור השמש. הרי בלי ספק שאותו זך הרעיון, יודע מן החוכמות כמו שאמרנו, לא ימצא בליבו שום אפשרות לאמיתות טענה זו. וכל זה יהיה אצלו, בלתי ניתן להשיגו. הוא רוצה להמחיש פה שחיסרון הידיעה של אדם הוא זה שגורם לו ללגלג על אחרים. אותו דבר, חיסרון הידיעות שלנו הוא זה שגורם לנו להסתכל על האגדות או למדרשים באופן מה קורה פה. וכל זה אצלו, בלתי ניתן להשיגו, ויון ראשון תעמוד לפניו הטענה השכלית שטענה זו בטלה. כי איך ייתכן שאדם שהוא על זרת אחת בארץ ידע שיעור גופה והיקפה ותשבור את שטחה עד שהיא ידועה אצלו כידיעתו תשבורת, תשבורת זה חשבון, תשבורת חלקה אחת בארץ. ואיך ייתכן שגוף השמש בשמיים במרחק רב ממנו, שאפילו ראיית אותו הגוף בבירור אינה אפשרית, ולא ייראה ממנו אלא קרניו בלבד, וכבר הגיע עד כדי למדדו ולדייק תשבורתו בשלוש שמיניות פעם. זה לא הגיוני. לא הגיוני, שלא מכיר את המתמטיקה ואת האסטרונומיה ואת היכולת להעריך את הכלים שיש לנו להעריך את הדברים האלה, יראה לו שזה דבר רבילי, שזה לא שייך. אז מה הוא יעשה? הוא יזלזל באותו אדם, תחת מה? תחת אשר הוא בעצמו החסר, בסדר? למרות שהוא גאון עולם, למרות שהוא מבין הרבה הבנות בדברים אחרים, בזה הוא חסר. ולא יישאר, הנה זה הבל בהחלט, ולא יישאר אצלו שום ספק שטענה זו מן הנמנעות. כלומר, מי שמדבר איתי על זה ואומר שהשמש היא פי 109 מכדור הארץ, הוא משהו לא בסדר אצלו שהוא חושב את זה ככה. אבל כשיוגל בספרי ההנדסה וילמד כראוי בעיני התבניות הכדוריות וזולתם מן התבניות היחסיות, ויעבור אחר כך לספר שמתחבר בעניין הזה וכדומה לו, כלומר ספר התכונה הידוע, שהוא קורא לו ספר המאג'סטי, אז יתברר לו עניין זה ויש לו דבר ברור שאין בו ספק שכבר נתעמת במופת. אחרי שהוא ישלים את הידיעות החסרות לו על מנת לקנות את ההבנה הזאת, ממילא כבר הוא יהיה רגוע ויהיה מסוגל להבין את האמת של הדבר הזה. עכשיו כל זה, זאת אומרת כל זה שאדם הוא היה בחסרון ההבנה, אבל אחרי שהוא למד את הספר אז הוא קיבל הבנה, זה דווקא לפי ההנחה שהאדם שיצאנו לפניו שלא זו, הוא אדם מלומד מדעים אחרים. כלומר יש לו יכולת לימוד, יש לו שכל, רק שהוא חסר ידיעות. לכן הוא מסוגל עוד להשלים את הידיעות שלו. וגם הוא זך הרעיון מהיר הבנה, בשאלה ששאלנו מסוג השאלות הלימודיות, שהן מן הדרגות שבהן עולים לעניינים האלוקיים. כמה יהיה חמור מצב מי שלא למד כלל? אין לו רקע בכלל, הוא לא הפעיל את השכל, הוא לא בנוי בכלל ביכולת שלו גם לפתוח את הספר לימוד ולהבין מה קורה שם, בסדר? ולא הוכשר בשום אופן מפני הכשרה, אלא נעתק מחק אמו אל חק אשתו. זה הגדרה. אם נציע לפניו שאלה מן השאלות האלוקיות, הכמוסות בדרשות. טוב, אסטרונומיה זה עוד קל. עכשיו בואו נעבור לשאלות אלוקיות. אין ספק שיהיו רחוקים מעיניו כחוד שמיים הארץ, ויראתה שכלו מלהבין מהם דבר כלל. ולכן צריך שנקבע בלבנו אמיתותם, ונעיין בהם היטב, ואל נמהר להרחיק שום דבר מהם. אנחנו רואים מדרש, להבין שיש פה אמת. גם אנחנו לא מבינים. האמת היא שם. אלא כל מה שירחק בעינינו משהו מהם, נרגיל את עצמנו במדעים עד שנבין כוונתם. מעניין, הוא מדבר פה להבין את המדרשים, כלומר לקבל את ההבנה של העניין האלוקי. וגם לזה, לשיטתו, כך הוא כותב גם במורה נבוכים, לשיטתו אתה צריך ללמוד מדעים על מנת שתקנה את הצורת חשיבה, את התבניות השכליות הנכונות, והיא תועיל לך גם לעניינים האלוקיים. סדנה דארה חדו, כלומר, היסודות המחשבתיים הם אחידים בכל המציאות. גם הטבע, מי יצר אותו? כדוש ברוך הוא יצר אותו. אז ודאי הידיעות שלהם הן ידיעות שמיישרות את השכל, מכשירות לקנות ידיעות נוספות. עד שנבין כוונתם באותו העניין, נוכל דעתנו להבינו, לפי שהם עליהם השלום. על אף שהיו שוקדים על הלימודים וטובי שכל ומוכשרים, ונתחברו לאנשים גדולים, פרשו מתאבות העולם ורחש ירבו, היו מייחסים חסרון לעצמם בהשוואה לקודריהם. כלומר, אנשים שכתבו את המדרשים, אז הם בעצמם היו מסתכלים על עצמם כקטנים לעומת אלה שקדמו להם. והוא אומרם, ליבן של ראשונים כפתחו של עולם, ושל אחרונים, כלומר שזה הם, אפילו כמחת צדקית אינו. והם מסתכלים עליהם בענווה. אז זה הכלל, אם רוצים להגיע אליהם, הכלל הראשון, להבין שאנחנו ביחס אליהם, אז מה, לא רוצה להגיד. כל אחד ישלים לעצמו. כל שכן אנחנו שעם אובדן המדע והחוכמה מאיתנו, כמו שיעד לנו התעלה, לכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה, הפלא ופלא, בעבדה חוכמת חכמיו ובינם נבונם נסתתר. עכשיו מביא את הסיבות למה בעצם החוכמה נתמעתה. נתייחדו בכל אחד ממנו ארבעה דברים. אחד, חולשת שכל. קודם כל, הנתונים הגולמיים של השכל שלנו נחלש. נוסף, התגברות התאוות. כל שאדם עסוק בתאוות שלו, הוא פחות פנוי לעניינים רוחניים מחשבתיים. עוד דבר, עצלות מללמוד. תשיבו ללמוד משהו, תורש מאמץ, קשה. גם אדם, שתגיד לו לרוץ, הוא ירוץ, לשבת ללמוד זה יותר קשה. מבונים רבים. למה? כי לרוץ, אתה יכול, בלי להפסיק לעסוק בעצמך, אתה נשאר עם עצמך, עם דברים שמעניינים אותך, עם מחשבות שלך, כדי אתה רץ. ללמוד, אתה צריך להתנתק מעצמך.
להפעיל את המוח.
לא רק להפעיל את המוח, גם לעזור.
הלב והמוח.
את כל מה שאתה עושה, להיות כולך בתוך הלימוד. זה יותר קשה, יותר קשה. לא, אבל תכף אולי נגיע למשהו שאפשר להסכם. עצלות מללמוד, ועוד דבר. אותו דבר שהוא עצל מללמוד, הוא חרוץ לרדיפת ענייני העולם הזה. פלא, אתה ללמוד, לא, זה ליקוח, לא יכול, כן פה. אבל תגיד לו כסף, תראה, יש לו אנרגיות, יש לו כוח, הוא מוצא זמן, מוצא כוחות נפש.
שוחד יעבר על
הנזם. יכולת מחשבה, יכולת מחשבה.
החזרה גם הגיעה, רק שם הלימוד, חדש, כל הנחזור על כל דבר גם.
כן, זה באמת פלא הדבר הזה, פלא, זה אמיתי, אני חושב שכל אחד מרגיש, אני זוכר את זה על עצמי, כשהתחלתי קצת ללמוד יותר, פתאום זמן הרגשתי ש... אם יבוא לי איזה עניין עסקי שצריך לנתח אותו, אני בשניות מנתח אותו, כל הראש שלי בפנים, חושב טק טק טק, עכשיו תביא לי סוגיה הלכתית או משהו, בכוח להכניס את המוח לתוכו, לדחוק את עצמך, להתאמץ.
זה צורת מחשבה, אתה משנה את המחשבה.
זה פלא, כן, אני חושב שזה, כן, נטיית הנפש, אדם מרגיל את עצמו למה הוא משתוקק. כל עוד הוא משתוקק לעניינים חומריים. אז אם השכל שלו משרת את ההשתוקקות הזו.
אבל יש משהו שאומר מה זה ייתן לי ומה זה ייתן לי. אתה מתחיל לעשות חשבונות עצמך. אבל יש משהו שאפשר להכחיש אותו להרגילים.
אין לך ידעים.
שגדל בבית שרק לומדים, תן לומר חומרי לתפקידו, הוא לא יכול.
יכול להיות, נכון?
נכון. זה רואים את זה בפועל.
נכון, השאלה היא כזאת.
זה לא מבטל את הרצון.
השאלה היא כזאת. נגיד שאדם לא רוגל לא לרדוף אחרי כסף ולא ללמוד. מה יותר קל יהיה להרגיל אותו? אני חושב שאתה צודק.
אתה רואה שאתה פה אבנו.
לא, זה יותר טוב, נכון?
אתה אומר, שני דברים, תמורים בנו, זה עניין של כלום העולם.
נכון.
נכון. יש העולם שלא אתם נשומם.
נכון. המיטות. נכון, הסיפוק יותר מיידי.
נכון. נכון.
טוב. אז מה הוא אמר? ארבעה דברים שגורמים לנו להיחלש, יחסית לדורות קודמים. חולשת שכל, דירות התאוות, עצלות מללמוד וחריצות לרדפת ענייני העולם הזה. ארבעה שופטי הרעים, ואך לא נייחס החיסרון לעצמנו בהשוואה אליהם, ויודע בעניין זה ושכל דבריהם נקיים מכל סיג, חסו עליהם והזהירו שלא לזלזל בהם. ואמרו, גם זה צריך לסבר, מה אמרו חכמים? כל המלהיג, מלהיג על דברי חכמים, נידון בצואה רותחת. והרמב״ם, יש לו קושי, מה זה נידון בצוער אותך? אנחנו יודעים שלעתיד לבוא, גן עדן וגיהנום זה עניינים רוחניים. אין שם אדם גוף, אז מה שייך הדברים האלה? מה שייך גם שהגוף לא נמצא? איך זה מתחיל מתחבר לדברים האלה? אז הרמב"ם מסביר, מה הכוונה נידון בצוער אותך? זה לא לעתיד לבוא, אלא מה? עכשיו, איך הוא נידון בצוער נותחת? אין צוער אותחת חמורה מן השכלות שגרמה לו להגיג. כלומר, הוא טמבל, זה הצוער אותחת, הוא חי חיים של טמבל. זה האדם שמליג לדברי חכמים. אם הוא היה מייחס כבוד לדברי חכמים, אז היה עוזר לו, היה כמו חבל הצלה, שהיה מושך אותו, ומוציא אותו מהמצב האגום השכלי שהוא נמצא בו. אבל הוא דן את עצמו בצוער אותחת, ואיזה צוער אותחת? שהוא נשאר שחל, נשאר אדם שלא מבין למה, כי הוא לא אחז בחבל הזה, חזל, זרקו לו על מנת להיחלץ מהמציאות האגומה שהוא נתון בתוכה. ככה אומר הרמב״ם. ולכן לא תמצא לעולם מרחיק דבריהם, אלא אדם רודף התאוות, מעדיף החושניות, משלא הואר ליבו בשום אור בהיר. ובכלל ידיעתם, אמיתות דבריהם, כילו בהם חייהם וציוו לשקוד עליהם בשעות הלילה ובקצווי היום, ועשו התכלית. כלומר, הלימוד וההבנה של העניינים האלוקיים, זה התכלית של האדם. וכן הוא באמת, ואמרו, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע אמות של הלכה בלבד. ובהמשך, צריך להסביר את זה. הוא התבונן בדברים אלו, במה? מה זה ארבע אמות של הלכה, יש לך לקדוש ברוך הוא? שאם תבינם כפשטם, יהיו רחוקיך, יהיו בעיניך רחוקים מאוד מן האמת. כאילו ארבע אמות של הלכה בלבד הם התכלית, ולהזניח שאר המדעים והחוכמות, הרמב״ם הוא, אמר לנו כבר שיש לנו כאן איזה מדרגות, שהעניינים של החוכמות הם גם מסייעים להם. בזמן שם ועבר שאחריהם שלא הייתה הלכה, בלי ספק שלא היה הקדוש ברוך הוא בעולמו כלום, אז מה אתה רוצה לומר? אבל אם תבונן בדברים אלו, התבונות מעמיקה, תמצא איזה חוכמה נפלאה, ותמצאו כולל הרבה מן המושכלות, ואני מבארו לך כדי שיהיה לך זה דוגמה לכל מה שיזדמן לך ויכול להתבונן בו יותר. ואני אבאר לך את העניין הזה של ארבע אמות של הלכה, לפי זה תבין משלים ומושגים שחז"ל אמרו איך צריך להבין אותם. ההסבר של הרמב״ם הוא הסבר ארוך, שיקח כמה שיעורים, בעזרת השם נתחיל מהשיעור הבא, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. בוא נגיד חדיש, נדע את זה.